בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לך. אתה פורק, יפה. יום רביעי, תצאי בסימן תשעיניים ח' יום רביעי. איך התחיל היום שיר של יום? איך התחיל היום?
היום יום רביעי בשבת קודש.
נו, ואחר כך מה אומרים? אין נקמות השם, אין נקמות הופיע שהתנקם באויבינו מן הדרום ומן הצפון ומן המזרח. שמענו על זה, ולכן אנחנו היום מדברים בשיעור פרשת שבוע, פרשת בעלותך, על אחד הדברים המעניינים שקורים לנו כל חיינו, וזה לברוח ולבחור, לבחור ולברוח. כמו שכתוב אצלכם במקורות למעלה, כנר מצווה ותורה אור. והדבר המעניין הוא שאחד המאפיינים, הסימנים המאוד בולטים בתורת ישראל היא העובדה שהתורה לא מסתירה כישלונות, היא לא מסתירה חטאים, היא לא מסתירה נפילות של הדורות הראשונים. באומות העולם, כשאנחנו מסתכלים על ספרים שהם כתבו, על הגדולים שלהם, מפסלים למיניהם, אלילי חסד ואלילי זהב, אלילי אבנים, המנהיגים שלהם, הילדים שלהם מושלמים לגמרי, מעולם לא חטאו, מעולם לא עשו דבר נגד המהלך שאותו הם מובילים, שלמים ומושלמים. יפה, כי הם חייבים להיות אלילים, ככה אנחנו רוצים גם אצל האסלאם, גם בנצרות ושאר הדתות. ותורת ישראל אומרת, לא, אדם הוא אדם, וגם אם הוא גדול, אז כמו שאומרת הגמרא, ככל שאדם גדול מחברו, יצריו גדולים ממנו. כלומר, יש לו התמודדות קשה יותר, כל אחד בהתאם לרמתו. והתורה ניתנה לבני אדם, לבני אדם הם מוגבלים. יש פה מישהו שחושב שהוא לא מוגבל? שינסה לעוף, יראה. יהיה לו קשה, בלי אמצעים. כן, ככה מהידיים מנפנף חזק, ולראות כמה הוא יתרומם על הקרקע. בטח אתם זוכרים או ראיתם שהייתם ילדים קטנים בגן, אז לפעמים אחד חושב שהוא מטוס, אז הוא פורס ידיים בצדדים ועושה קולות של מנוע ואף מצבים לחצר. אבל הוא לא מתרומם אפילו מילימטר. כלומר, אנחנו מוגבלים, מה לעשות? אז במסגרת היותנו בני אדם ולא מלאכים, אנחנו באופן טבעי גם חוטאים, וצריך להודות בדבר. עצם ההודעה בדבר החטא היא 50% מהתיקון שלנו. ברור, אדם הולך יחף. תגיד לו, למה אין לך נעליים? תגיד לך, מה, אין לי נעליים? יש לי נעליים. מה הנעליים? האור של הרגל. טוב, נו, מה נעשה? איך נדבר איתו? אם אדם לא מבין שהאור של הרגל זה לא האור שאמור לעטוף את הרגל, אז בסדר. אז האדם הזה חי באיזה סוג של
אמור
חיים,
לעטוף,
חיים מוזרים. כן, אני מכיר כמה חבר'ה פה שהולכים יחפים בישיבה. כן, אבל אתה תשאל אותם, הם הולכים עם נעליים, אני אגיד לך, לא, אני הולך יחף. אדם צריך להודות במה שיש. אחת הבעיות הגדולות שלנו בחיים, של כולנו, של האדם הפרטי כפרט ושל האומה כאומה, זה שאנחנו מתקשים מאוד להודות בפדיחות ופשלות שלנו. למה? כי זה מצריך ממני א', להודות שאני נכשלתי, ב', לעשות עם זה משהו. וזה מאוד קשה. אז אני מכירים את זה, נכון, אני רוצה לפרק. כל אחד ממציא לתירוצים, להדברים, ננסה לעגל את המרובע ולרבע את העיגול. העיקר לא להגיד זה עיגול וזה מרובע. והחיים נראים הרבה יותר פשוטים כשהאדם אומר מרובע זה מרובע ועגול זה עגול. זהו. אז נכון שלא תמיד זה נעים, אבל זה מסייע לחיים האמיתיים. זה לא צריך להתמודד, נכון? כי בסופו של דבר, העיגול הוא עיגול והמרובע הוא מרובע, וכל מה שלא תעשה, בסופו של דבר תתמודד מול המרובע או מול העיגול. זה לא ילך, בגלל שאתה אומר שעכשיו העיגול זה מרובע, זה לא יהפוך להיות עיגול. סליחה, לא יהפוך להיות מרובע. הוא שם מרובע, שאין עיגול. ופתאום יצטרך אותו, ויתברר לך שיש מה? עיגול, ולא מרובע, ואתה צריך מרובע. כלומר, מציאות החיים מחייבת אותנו להודות על האמת. אבל עם כל זה, אנחנו צריכים להתאים את המעשים לעושים. הרי לא יעלה על הדעת שאדם שעשה עניין פעוט, התייחסו אליו בצורה מחמירה כמי שעשה עניין גדול. אבל בסך הכל צריך להתאים את המעשה לעושים. עד אם כן, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שככל שמדרגת האדם גבוהה יותר, אנחנו מה עושים? דורשים ממנו יותר. לוחם בסיירת מובחרת,
מסתכלים עליו יותר.
לא דיברתי על הסתכלות בכלל. אנחנו לוקחים לוחמים שהם חסויים, שומע? לוחמים ביחידות מובחרות הם חסויים, לא מזכירים את השמות שלהם, לא אומרים את התמונות שלהם, אבל הדרישות שלנו מהם הן הרבה יותר קשות מלוחם אחר. כלומר, ככל שהאדם נמצא במדרגה גבוהה יותר, הדרישות גבוהות יותר. התורה ניתנה לנו כבני אדם, ולכן אנחנו צריכים ללמוד מתוך הכתובים. אבל מה מטרת הלמידה? מטרת הלמידה זה מה אנחנו יכולים להפיק, מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך מה שאנחנו רואים בעינינו. נתתי אתמול שיעור בערב במקום אחר, שם אמרתי שבחסידות יש אמירה שאומרת שצריכים כל שבוע לחיות עם פרשת השבוע. זאת אומרת, סתם בשביל הדוגמה, הפרשה שלנו מתחילה עם הארון שמעלה נרות בנורת המשכן ומסיימת בלשון הרע של משה סליחה, של מרים ואהרון ומשה, ובאמצע יש כל מיני עניינים נוספים. והשאלה מתבקשת על פי תפיסת החסידות, אוקיי, אני קורא את הפרשה, שניים מקרא אחד תרגום, או זה לא הזמן, או פסוק תרגום ומשלים בשבת עם הקורא בתורה, אבל אני קורא, עובר ומסתכל, ואומר לנו הרמב"ן, מעשה אבות, סימן לבנים, כמו מה שקרה לאבות יקרה גם לבנים, ממילא, אם מדובר בתחילת הפרשה על העלאת נרות, כן? אז מה זה אומר לי? אם זה אומר בסוף הפרשה לשון הרע, אז מה זה אומר לי? אני יכול לצפות פחות או יותר בקווים כלליים, מה יקרה איתי בשבוע הזה? בשבוע? אבל זה רעיון נחמד לפתוח את הפרשה בשבת, הפרשה הבאה אחרי שחרית, ככה, ואחרי שחרית, לפני מנחה, אחרי מנחה, לעבור ככה לפרשה הרגילה, יש לי פה תוכנית שבועית, כך אומרת החסידות, יש לי תוכנית שבועית, מה הולך להיות בכללי, לא בפרטי, לא בכללי, דברים עלולים לקרות, לא בהכרח, אבל זה התוכנית. אם כן, כשאנחנו לומדים תורה, זה לא רק ללמוד תורה כי יש מבחן, יש סמיכה לרבנות, לא יודע מה, יש סיבה אחרת, לא. אתה רוצה לראות איך יעבור עליך השבוע, במקום לפתוח את העיתון ולהסתכל באיזה הורוסקופ, שאיזה מישהו חסר ידע עמוק, או לא רוצה לתקוע בהם, אבל בוודאי לא על פי תורת ישראל, והוא כותב כל מיני דברים על פי תאריכים, לא צריך, לפתח פרשת שבוע, הכל מסודר. וקמים כללים, לכן השאלה הגדולה היא מה אנחנו יכולים להפיק מהאירועים שאנחנו קוראים בפרשה שלנו. ואם תשימו לב, אני בטוח, אתם הרי ברוך השם תלמידי חכמים, ואני בטוח ששמתם לב שהספר הזה, ספר במדבר, הוא מספר לנו על אירועים בחלקם מאוד, אבל מאוד לא נחמדים. לא נחמדים. בפרשה שלנו, מרים ואהרון. פרשה הבאה, המרגלים. פרשה אחרי, קורח. בואו נסתכל, תראו מה קורה. תתבוננו רגע. ואדם יכול להאמין רגע. בשבוע של קורח אני ניזהר ממחלוקת. ניזהר. כל השנה צריך להיזהר. אבל בשבוע הזה זה כאילו יש לו פוטנציאל. יותר גדול. המרגלים, טוב, בשבוע הזה, איך אומרים, צריך להפיד יותר על עניינים של ארץ ישראל. זה קדושת הארץ וכדומה. כן? השבת. להקפיד מה שישאר לנו מהשבוע, להנדל השכונה רע למשהו. ואתה צריך להתבונן ולהסתכל ואומר, רגע, מה זה אומר לי? מה אני לומד מזה? איך אני מפיק מזה אירוע? כי בסופו של דבר, כולנו כאלה. אנחנו לומדים מדברים שקורים סביבנו, ואנחנו משתמשים בהם. ועולה שאלה גדולה, מדוע אנחנו, כשיש לנו את התורה הקדושה, היסוד שכל העולם משתמש בו, כאבן יסוד, אנחנו, העם שקיבל תורה ואמר עצב ונשמע, לא מתייחס אליו אלא כאל חומר לימודי. מוזר. כל מפיק אירוע, חתונה, בר מצווה, אירוע כזה או אחר, לאחר שנגמר האירוע, מה הוא עושה? הפקת לקחים. כי בטח הוא צריך להפיק עוד אירוע. ואנחנו נותנים לו דברים לעבור, טוב יאללה, השנה הבאה נתפגש בפרשת, הוא בא להתראות, עושה בעלותך בעוד שנה ביי. זה לא נכון כך, זה לא תפיסת העולם כך. זה בזבוז משאבים. חבוד. זה בזבוז משאבים נוראי. ולכן, ככל שאנחנו נגיע אפילו לאפס קצהו של חיבור, וזה רעיון מתוך הפרשה כל שבוע בשבוע, אנחנו נדע להתמודד כי אנחנו רואים את התוצאות, התורה מתארת, חטא מתארת את התוצאות שלו. ואפשר להכין בקווים כלליים את העלה לקראת השבוע הבא. תגיד לו שאנחנו לא בצוללת. ממילא, תסתכלו במקור הראשון אצלכם, אומרת המשנה במסכת אבות. באיזה פרק? מה אתה אומר? באיזה משנה? דלת. אוקיי, מה אומרת המשנה? 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא במדבר, 10 ניסיונות. רבותיי, אנחנו קצת בשביל הדוגמה של דוד המלך, אנחנו מדברים, אנשי המדבר, מי הם היו? מי הם היו? בני ישראל, אבל מה הייתה המדרגה שלהם? עבדים. יצאו ממצרים. תגידו לי, יצא לכם פעם לראות... עבדו בהר סיני. ראו קריאת ים סוף, ראו את כל הניסים במצרים. זה הדור שעשו בשבילו שינויים במציאות. כדי שיעשו עבורך שינויים במציאות, אתה צריך להיות במדרגה מתאימה. כל כך גבוהה שהקדוש ברוך הוא יעשה עבורך דברים שהוא לא עושה. יש פה מילים שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס קפה.
יש שם.
מה?
יש שם.
אין מצב, אתה יודע למה?
הוא עשה נס, לא את הקפה.
גם לא נס. כי מה זה נס? נס זה שינוי של הטבע. שינוי של הטבע.
לא בדיוק.
רק שיש פה דעה אחרת, בוא נשמע, אני פתוח להצעות.
זה נס...
זה אתה אומר, אתה מודה. אבל באמת נכון, הוא עשה בשבילך נס שהחזיר אותך לחיים. מעולה, קיבלתי, עוד.
לא, הרב, אתה תמיד אומר איזה נס. כאילו, בוא נגיד, אוטובוס עובר ישר
לידך, ובדיוק... זה לא נס, זה לא נס. כדי שזה יהיה נס, זאת אומרת שהאוטובוס היה צריך להיות לעוף באוויר. או שאתה מתחת הקרקע, משהו שמשנה את הטבע. זה שאתה בדיוק עברת, זה לא נס.
אם עכשיו עוד שנייה נדרסתי וזה סוס מעופף בביצים.
אז אנחנו נגיד שאתה כנראה היית תחת השפעה של משהו. זה לא יקרה, והסוס המעופף לא יבוא. ממילא בואו נהיה ענייניים. אנחנו נהיה ענייניים. הדברים מתנהלים על פי כללים של הקדוש ברוך הוא ברא בטבע, בדור המדבר חי כל הזמן בניסים. ניסים אחרי ניסים אחרי ניסים, מים, בצר, אוכל, מדבר, והוא שמור ומוגן, נס, חיים בנס. זה באמת אחת הסיבות לטראומה שעם ישראל עובר כשהוא נכנס לארץ. כי פה נגמרו הניסים. זהו, ואנשים נכנסו ללחץ. זה לא פשוט. לעבור ממצב של הליכה 40 שנה עם נס, ופתאום נגמר הקפה. אין נס ולא קפה. צריכים לעבוד בשביל שיהיה קפה. צריך לעבוד כדי שיהיה חיטה, צריך לעבוד כדי שיהיו דברים. במדבר לא צריך לעשות כלום. אז אנחנו מדברים פה על דור מיוחד, דור גדול. אבל בתוך התפיסה מה שקורה לדור הזה, 10 ניסיונות ניסה במדבר לדבר ברוך הוא, אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו. בסדר, ברמה שלנו, בואו ונראה מה אנחנו לומדים. אמרנו כבר שככל שהדמות שלפנינו גדולה יותר, הדרישות ממנה גדולות יותר. רציני. נכון? יש פה מי שרוצה להגיע ליחידה מובחרת, מיוחדת?
כן.
יש, נכון? יפה, שיהיה בהצלחה. אבל צריך לדעת, כשדרישות מאנשים ביחידה כזו הם קשים לאחרים.
זה מתאמנים
את זה. אתה טועה. סליחה, לא שניים ביחד, זה יוצר מועדון. לכן, התורה כותבת הדור הזה שהם חטאו. כן, כלומר, גם אם החטא הזה נראה כזה גדול, אנחנו צריכים להשוות אותו ביחד לגדולה שלהם והעוצמה הרוחנית שלהם. בכל פעם שאנחנו נתקלים בחטאים שמוזכרים בתורה, צריכים לעשות איזונים. או, יעד, תראו אותם. נכון, ברמה שלהם זה חטא. ברמה שלנו, סימן שאלה. צריך בדיקה. לא שזה 100% בסדר, אבל צריך לבדוק. לכן בפרשת בהעלותך, תסתכלו על זה, יש מספר אירועים כואבים, מצערים ומהפכות שעם ישראל עובר במדבר. חכמים אומרים שהם חלק מאותם 10 ניסיונות. אבל צריכים ללמוד מה קורה לנו כשאנחנו לומדים את אותם האירועים שנמצאים בפרשה שלנו ובכל ספר במדבר. אז איפה אנחנו נמצאים? צאנו במדבר זה אומר שזה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. טוב, מאיפה הם יצאו? מארץ מצרים, כן, אמרתי. הם עושים את דרכם מארץ מצרים לאן? לאן? לאן היה? שמו בווייז, נכון? כבר אמרתי לכם שיש רמז לווייז מיציאת מצרים, נכון? מפורש בזה בתהילים. מה, אתם לא יודעים? איך כתוב בפרק? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא ווייז. שמו בווייז, מה אתם חושבים שמו ביעד? ארץ ישראל. בדרך יש חניות ביניים, בצדק. אבל המטרה, היעד הסופי זה ארץ ישראל. כשיגיעו לארץ ישראל, אז ישמעו את הכל, אומר להם, הגעת ליעד. תבדוק האם לא שלחת תינוק ברחם. אבל בינתיים הולכים בדרך אל. וכשהולכים בדרך אל ארץ ישראל, מי היה הווייז שלהם? מי היה המוביל?
הענן,
יפה, הענן. אז כשהענן נוסע, הם נוסעים, כשהענן חונה, הם חונים. ובני ישראל חונים למרגלות הר סיני. מתי? באיזה חודש? איזה חודש? בהר סיני. בחודש השלישי. חודש סיוון. ניסן ראשון, אייר שני, סיוון שלישי. ותסתכלו אצלכם במקור מספר 2, רבותיי. מי רוצה לקרוא לנו בקול בלי טעמים, כן?
בחודש השלישי לצאת בני ישראל, מארץ מצרים גם עוזב, באו ובדבר סיני.
יפה! בחודש השלישי לצאת בני ישראל, מארץ מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני. טוב, מה קורה שם? מה קורה שם?
חולים.
חולים בסדר, שילמו לעירייה שם, חנייה. לא בסדר, חולים, מה עושים שם עכשיו?
חוננים, נכים.
לקראת מה?
חולים
שונה. אני יודע, יש כאלה שעד היום לא קמו. כן. יש כאלה שמים מתן תורה נשארו לישון. אז בסדר, מתן תורה, טוב בסדר. באיזה תאריך היה מתן תורה? מחלוקת, בר וסיוון. בר וסיוון. מתן תורה, טוב בצדק. כמה זמן נשארים אחרי זה? מתחת להר? נגמר מתן תורה. משה עולה לקבל את התורה למעלה, אתה לוקח 10 הדיברות ועולה. כמה זמן נמצאים שם? לפחות 10 ימים.
לא.
סליחה, מה פתאום?
40 ימים.
שנה פחות 10 ימים, הם נמצאים למרגלות הר סיני. וואו. למה הם נמצאים? זה לא בהסכמות של השולחן האחרון, זה לא. כלומר, נמצאים שנה פחות 10 ימים, 346 ימים, מתחת להר שבו הם אמרו, מה? נעשה ונשמע. מתחת להר שהם ראו שינוי בטבע. שמעו את הקדוש ברוך הוא, ראו את הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה. עושים הגה. הם נמצאים שם מתחת לאותו מקום, ולמה מתחת לאותו מקום? וזה הדבר הגדול שמזעזע. בואי לה, אתה נמצא ליד המקום שכל הזמן מזכיר לך מה היה פה. לא שטוב, היית, הלכת. לכן, בשיעור של חג השבועות, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה. מדוע חג השבועות אין לו זה יום אחד שבו כתוב, זה יום מתן תורה, וזהו. ומה אמרנו? שאם היה תאריך קבוע, היו עושים טקס באותו יום, ואחר כך עוזבים. לא, התורה זה כל הזמן. אין לה יום אחד בשנה. אז אתה נמצא ליד ההר הזה, שבו קיבלת תורה ואמרת נעשה ונשמע, ותזכור, תזכר מה היה פה. אתה ראית, אתה ראית. תסתכלו בבקשה במקום מספר 3. ויהי בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש, זה היה פחות 10 ימים. נענה הענן מעל משכן היוד. טוב, הענן עולה, מה עושים כשהענן עולה? מה עושים? מניעים מנועים, אוחזים את העשב, מתחילים לזוז. טוב, בצד, נוסעים. כמה זמן הנסיעה הזאת צריכה להיות?
40 שנים.
עוד לא. אם אתה תורה 3 ימים נגמר המסע, תהיו שנתי, 3 ימים. נמצאים שנה פחות 10 ימים, יאללה. עוד 3 ימים, פחות משנה. כבר נמצאים בהגעת על היעד, היעד מצד ימין, מצד שמאל, אל תשכח את הג'ינור באוטו. זהו, 3 ימים. 3 ימים, זה הכל. זה לא כזה סיפור. טוב, אבל ה3 ימים האלה עברו מה שנקרא תרגיל מתמטיקה של ריבוע בריבוע של הריבוע ונהיה 40 שנה. רבותיי, אתם תופסים את הפער בין 3 ימים ל-40 שנה? תראו לעצמכם שאתם עכשיו לומדים, אומרים לכם בעוד 2 שנים אתם מסיימים, אתם מתחילים אחרי איזו תקופה והיו לכם, אתם יודעים מה? בעוד 20 שנה אתם גומרים. מה קורה? אתה חושב את הלימודים, הולך, הולך. נשברו הכלים, לא משחקים. איזה יכול להיות? אם כן, צריכים לחפש ולנסות להבין מה שורש החטאים של עם ישראל במדבר. מאיפה התחיל הכל? מי רוצה לקרוא לנו מקום מספר 4? בכבוד, בכל.
דבר
י' ל' ג'
ויסו מהר השם דרך 3 ימים.
ויסו מהר השם דרך 3 ימים. רבותיי, כשמבינים שורש של דבר, מבינים תהליך שלם. כשאתה רואה בן אדם במצב מסוים, כדי להבין, אתה צריך לנסות ולהגיע מאיפה זה התחיל. אי אפשר להסתכל רק על התוצאה הסופית. כי תוצאה הסופית ודאי, היא כבר עשויה. אבל איך הוא הגיע לשם? אדם שרוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אני לא בודק אם הוא הגיע לנקודה ב' מהשמיים. אני שואל אותו מאיפה הוא יצא. מהי נקודת ההתחלה? השורש של כל החטאים במדבר שגרם בעקיפין אחר כך לחטא המרגלים, למחלוקת קורח, לדיבור של מרים והאהרון. החטא היה בפסוק הזה שקראת עכשיו, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים. מה פירוש ויסעו מהר השם דרך 3 ימים? אחרי 3 ימים של מסע, ועוד פעם, זה לא ב... סליחה שנייה, זה לא בהודנה. הלו, זה לא בתנאי הסף של המקום שם. זה פעם שנייה שאני צריך לומר את זה. זה לא קליט כנראה. שם זה כי אתה רוצה בעצמך, תתעסק מה שאתה רוצה. ולכן עם ישראל שנוסע מהר השם הליכה של 3 ימים, מה קורה לו? הפסוק הזה נראה נורא נחמד, נכון? ויסעו מהר השם דרך 3 ימים. טוב, זהו, ענן זה, אז הולכים. תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף קט"ז עמוד א', דבר נוראי. מה פירוש ויסעו מהר השם? לא הבנתי, איך קוראים להר הזה?
הר סיני.
הר סיני, מאיפה התחלף הר השם? תכתוב, ויסעו מהר סיני. כשאנחנו מסתכלים בפרשת מעשה, מה כתוב? ויצאו מהר סיני ואכלו בעתם. מה הבעיה? למה כתוב פה אצלי בפרשה ויצאו מהר השם? אומרת הגמרא, ויצאו מהר השם שסרו מאחורי השם. ואומר לנו המדרש, וככה הרמב״ם מצטט במקום מספר 6, בני ישראל בורחים ממרגלות הר סיני כמו תינוק שבורח מבית הספר, כמו כל מיני כאלה שאני מכיר מכאן. איך נגמר המערכת?
לא,
כמה שיותר מהר.
הם רוצים להגיע לארץ ישראל.
למה? לא בשביל להגיע לארץ ישראל. אומר, תסתכל במקום מספר 7. אומר המהרש"א על הגמרא בשבת, השלב הבא זה קרוב למה שנמצא אחריכם. בני ישראל, אומר המהרש"א, התרחקו מהר השם, עצם הנסיעה הייתה להתרחק מהשם ומהתורה. וייסעו מהר השם, זה אמרו יאללה, עזוב אותנו מזה. לא רוצים לא את הקדוש ברוך הוא ולא את התורה שלו. מה הפלא שאחר כך חוטאים? מה הפלא שאחר כך מתדרדרים? שהם יודעים ומכירים את נקודת השורש, אפשר, אנחנו יכולים ללמוד כיצד להיזהר ולא ליפול באותם הנקודות. האם גם אנחנו בורחים מהר השם? האם גם אנחנו מתרחקים מתורתו? או לא? אני מקווה שלא. אבל זה אנחנו, כמו שאמרנו בפתיחת השיעור, בני אדם. ולא לחינם אומר הקדוש ברוך הוא למשה, סרו מהר מן הדרך. איזה דרך? דרך שלושת ימים.
דרך הפלישתים.
סרו זה משהו אחר. זה גם כן דרך ארץ פלישתים.
לעשות את הסיבוב.
לא, לעבוד את השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סרו מהר מן הדרך. שלושה ימים! זהו, הכל נגמר. רוצים כמה שיותר לברוח. זה נקודה, התבוננות עבורנו. נכון, אנחנו לא בהר סיני, לא קיבלנו שם בין העצב ונשמע, אנחנו קיבלנו, אבל לא היינו שם, לא יודעים. זה עובר במסורת, כמו שאמרו לך שקוראים לך ככה ולסבא ככה, אז כנראה גם זה. זה סבירות של היגיון. כי בהיגיון ההורים לא מלמדים את הבנים שלהם שקרים. בדרך כלל, רובם הגדול, הם דואגים לילד. אם הורה משקר לבן שלו, יש לו בעיה גדולה מאוד.
אם אומר לה, אני אביא לך פרס כדי שילך לישון בבית.
לא, הבנתי עכשיו, מה?
אם הוא אומר לבן שלו כדי שיעוף למיטה שלו ולא יחפור לו, שיעוף...
אתה מדבר מהר מדי ואני לא קולט.
אם הוא אומר לבן שלו, אני אתן לך פרס
כדי שילך לישון. זה דבר חמור מאוד. השנה שעברה, נכון? אתה היית בישיבה אחרת. השנה שעברה דיברנו על העניין הזה, שאם הבטחת, תקיים. ואנחנו דיברנו על זה בהקשר לאפיקומן ולעשות. אם אתה אומר משהו לבן, אתה חייב לעמוד בו. חייב, אל תגיד. או שתגיד על תנאי, תגיד לו, תראה אם אפשר, אם יהיה, להגיד ולא לקיים, זה בעיה. כלומר, אני לבד, אתה בעצמך אדומה. אתה, אם אבא אומר לבן דבר, והוא לא עומד בו, אז הבן אומר, רגע, אתה שיקרת לי. אנשים לא מקבלים שקרים. והורים אליך דואגים לילדים שלהם, מצד האמת. ולא מרמים אותם, ולא מנסים להנחיל להם איזה מסורת שקרית שתפגע בהם. אז אנחנו עמדנו בהר סיני, כל אשר איננו פה עמנו היום. אבל בלאו הכי, בלאו הכי, מה זה אומר לי הבריחה הזו מהר השם? זה אומר לי עבירה גוררת עבירה. זה אומר שאם אני מתחיל לחפף, אחר כך גם שמפו ומרכך לא יעזור. כי אני כבר חיפפתי. ואני חפוף, ואז אני הופך להיות אפילו בשביל דיאטה, אני הופך להיות לייט. אבל כולנו יודעים שבלייט הזה יש חומרים אחרים במקום מה שהוציאו, והם לא בריאים כמו אלה שהוציאו, אלא שעדיין לא הוכיחו את
זה.
אז אם כן, המציאות הזו עם בני ישראל היו מתייחסים אחרת לנסיעה הזו. מתייחסים לא לבריחה מהר השם, אלא נגיד וואו, בעוד שלושת ימים אנחנו מגיעים לארץ ישראל, ליעד המובטח, למטרה שממנה יצאנו למצרים ועברנו דרך הר סיני, איזה יופי, זו מצווה ראשונה שאנחנו נקיים, זו מצווה בארץ ישראל. חטא המרגלים לא היה קורה, וכל מה שאחר כך לא היה קורה. כל המהלך ההיסטורי של עם ישראל היה משתנה. אלא כמו שראינו בגמרא ובמדרש ובמהרש"א, כמה שיותר מהר להוריד את התורה. לא אותי. לא אותי. וזה רגע חשוב בשבילנו. אם כן, מה מקלים מזה? רבותיי, אחד הדברים שבן אדם אוהב מאוד, 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 מאוד ויותר, זה את הרכוש שלו. את הרכוש. אדם אוהב את מה ששייך לו, ודואג למה ששייך לו, ולא מזלזל במה ששייך לו. אלא אם כן הוא קיבל את זה במתנה, ואז לא אכפת לו. אז זה נכון גמרים. אבל לא לחינם, אמרו רבותינו, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסד. אם בני ישראל היו מחזיקים מן התורה כערך, כמו זהב וחסד, לא היה קורה לבד כזה. אם היינו באמת מתייחסים אל התורה בערך האמיתי שלה, אנחנו היינו דבקים בה ולא עוזבים ולא מתרחקים ממנה, כי היינו פוחדים שיקחו לנו. והיום התורה, כל אחד יבחן את עצמו, אבל כדי שלא יהיה פה דו שיח מיותר, וחוץ מכמה מתייחסים אל התורה במקרה הטוב, כאל טוב, נו, קודש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. במקום להבין מה החשיבות של התורה, כמה היא יקרה, כמה היא חשובה, כמה היא למעשה מהות החיים, אז אנחנו בורחים על השם או לא, אני לא יודע. כל אחד שיבדוק את עצמו כמה מהר הוא בורח או לא. כלומר, יש פה איזה מין רעיון שחז"ל טבעו ואמרו, כתינוק הבורח מבית הספר. ויש פה מישהו שכבר הבריז, ברח, איזה תחושה, עזוב אותך, לא, רק לא להיות שם, רק לא להיות שם.
לא.
וזה צריך לעורר בנו מחשבות על עצמנו. יותר מזה, תסתכלו. כתוב הפסוק שמופיע אצלכם במקום מספר 4, דבר נורא מעניין. מה כתוב שם? מישהו רוצה לקרוא להזכיר לי? מה כתוב שם? מקור 4. כן, את הפסוק, בלי המקור. ויסעו מהר השם. ולפני זה אנחנו רואים שמשה רבנו שצריך לנסוע, מה כתוב? ויסע. אתה צריך לשכנע אותה, יאללה, בואו נזוז. פה מה? הם נוסעים לבד! הם נמצאים מתחת להר סיני שנה פחות 10 ימים, והם לבד, יאללה, ענת יאללה, יאללה, חינוך, מהר, 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 המקום הזה מעיק. הזיכרון פה הוא קשה, הוא עול. בואו, יאללה, חבר'ה, כולם זזים, לבד, לא צריך להעיר אותם בגלל. במעמד הסיני צריך להוציא אותם מן האוהל. ופה בייסו, בכיף הם הולכים. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו בכיף, בסבבה כזה, מתרחקים מהר השם ומזורתו, בשביל איזה מין תאווה מקומית זמנית, בשביל עניין כזה או אחר, ולזוז מתורת השם זה לא תגידו עכשיו מישהו עובר עבירות חמורות. אתה הולך בדרך, אתה באיזה רחוב, שומע צעקות, עשירי עשירי, או בסגנון אשכנז, מה אומרים? צנטר, צנטר. אתה עובר, אומר, בוא בוא, אתה עשיר, התפללתי. לא שאלו אם התפללת. שאלו אם אתה מוכן להיות עשירי. ולפעמים גם לא התפללנו, אבל אנחנו לא התפללתי. זה נקרא להתרחק מהשם.
אין לא יכול.
אין לא יכול. אתה צריך להתפלל.
התפללת כבר, אבל אתה צריך
לטוס. תשלים עניין, תגיד להם, אני קצר, אין לי זמן, תעשו קצר. תשלים עניין, למה לא, מה קרה? אין להם קטע בפיקוח נפש, באמת. אבל בדרך כלל אנחנו מהרים, קורה שמהרים, נכון, אין ספק. אדם שבאמת ממהר את עניין חשוב, טוב, בסדר, ניחא. אבל עוד מעט יעבור זמן תפילה, אם נפסידו תפילה בגללך.
דדי?
כן, כי הם עליהם מניין. הם לא יכולים פולה במניין.
אם נסתם בשעה 12:30.
אז זה משהו אחר, ממהר יהיה מישהו אחר במשך היום. בסדר, שלא יפה. אבל אם זה זמן עובר זמן תפילה, מה, מה, מה יש לך? תגיד להם, תעשו קצר, אני מהר. טוב, תעשו קצר. אבל הרעיון שאנחנו מתרחקים מהר השם, ונקדם יחסית בקלות, ואנחנו מרגישים מה הבעיה שלנו, מרגישים איזה מה? טוב או רע?
טוב.
מרגישים נפלא. אומרים, מתי יבוא לידי עוד פעם? ולא אך מתיינו. זה בייצור מהר השם. אז נכון זה לא כל כך לבעלותך את הנבות. אבל לכן תשימו לב, המעשה הזה הוא השורש. המעשה הזה של וייסעו מהר השם, שסמכו להתרחק מהר סיני, הוא השורש לכל הצרות שהיו במדבר. זה ההתחלה. וכשמזהים נקודת התחלה, אפשר לזהות את התהליך, ואפשר גם לרפא. כי זיהית את נקודת ההתחלה. כאשר אתה לא מזהה את נקודת ההתחלה, ואתה שם פלסטר פה ופלסטר שם, אז ככה זה נראה, והטיפול לא טיפול, והרפואה לא רפואה. היא חלקית. היא חלקית. אמור לי, מה אתם חושבים על מקום מספר 10? מי רוצה לקרוא? חבוד, מי הוא? חבוד, בקול. צריך לשתות.
ויהי העם כי מתעוננים רק באוזני השם והספספם.
והספסוף.
והספסוף אשר בקרבו יתעלו את האהבה וישבו ויפקו גם בני ישראל ויאמרו. מי יאכלנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים מחינם. את הקשיים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השמים ועתה נפשנו יבשה אין כל ביתי אלא מן
אבטחים הננו וואו 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 תארו לעצמכם הוזמנתם לאירוע בר מצווה חתונה סיום מסכת לא יודע מה, אירוע והאירוע מכובד באים לשם,
שתראה שזה...
כשבאים לשם אתה רואה ברוך השם בופה ענק בשרים שלושה ארבעה סוגים וטוב, טוב מצרים כל טוב לפניכם אתה בא מתיישב בשולחן ובא אחד המלצרים ואין פה חבר'ה שיודעים מה זה ואומר לך מה אתה רוצה? למה אתה לא אוכל מהבופה? אתה אומר, תגיד, אפשר לקבל איזה אחד חשוב? אם אתה היית מלצר, מה היית אומר באותו רגע? לא, אני לא אומר, תגיד, אתה מרגיש טוב? אתה
שונא את החרדים אותך.
משהו לא בסדר.
אני לא
מצפים למישהו מבקש מנה. טוב, לא, אני לא יודע. אני לא רציתי, אני לא רוצה לפעמים, תקשיב, תקשיב. היי, תקשיב. אני לא רוצה לחשוב מה הוא אומר. אני בכוונה לא אומר דברים אישיים, או אני אומר אתה ואתה, אני אומר בכללי, ואתה כמו איזה אחד מרים שלד. אבל כשבן אדם, אדם שהייתי לפניו כדי שפע, והוא בקש לחם יבש, אתה בודק אם הוא חולה. מה נזכר? ובני ישראל יש להם במדבר מן, והמן כזרה גלו, ותעמוק את הפיחים בדבש יעני, מה שאתה רוצה לטעום, יש. אתה עכשיו מתחיל לוקח ביס מאמן. קפסולה כזו, קטנה, קפסולה. כן, מלמטה טל, קפסולה יורדת, למעלה טל, אתה לוקח אותה. עכשיו אתה לוקח ביס ראשון, וואלה, אני עכשיו בא לי... מה אתם אוהבים? אנטריקוט, טוב. שם ביס, וואלה, איזה אנטריקוט, את יודע מה? בא לי במבה. ביס עבד, זה טעם של במבה. חבר'ה! מה שאתה חושב באותו רגע, איזה טעם אתה רוצה לטעום, אתה טועה? איזה דבר נפלא זה? מה הם אומרים? תסתכלו בפנים, באספסוף אשר בקרבו התאהבו את האהבה וישבו וישבו ויבכו גם בני ישראל ואומרו מי אכלנו בשר. תחשוב על בשר, יהיה לך טעם בשר, לא הבנתי.
זה סתם.
זה תחילת ההידרדרות. תחילת ההידרדרות. אבל למה? תסתכלו מה אומר לנו התורה. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם.
עלק.
עלק, אה? חבר'ה, אתה בא לאולם, יש אחלה אוכל, שפע מטורף, מנות, צ'ופרי. ואתה שואל אם אפשר לקבל חתיכת בצל. מה נסגר איתך? למה? אומרים אבותינו, זכרנו את הגעגע שזכרנו במצרים חינם. אומרים, מה זה חינם? רש"י אומר, חינם מן המצוות. עדיף לאכול בצל בלי תורה, לא רוצה. לא רוצה. עזוב אותי. כלומר, ברגע שהשורש מתחיל להיות מורעל, כל הגוף מורעל. יותר מזה, המן עשה להם תסבוכת חברתית לא פשוטה. לא פשוטה. ולמה? אומרים רבותינו שהמן היה יורד לפי המשפחה האדם. אם היה אדם צדיק, היה פותח את המכתה של האוהל, הופ, ליד הפתח, קפסולה. יש לו, לפי מספר הנפשות, מן. הוא לא צריך לו שיטיון להכניס. חבר שלו, לא בדיוק אותו מצב, הוא כבר צריך לצאת מן האוהל, ללכת כמה מטרים, למצוא את הקפסולה שלו. וככה זה הולך ונהיה יותר ויותר רחוק. עד שיהיה אחד שהוא קצת, איך אומרים, התרחק מדי, צריך לצאת מחוץ למחנה לחפף. אז אומרים, מה, בוא, איזה פניחה? זה טעים. איזה פניחה? עכשיו אני יוצא מן האוהל, כולם יודעים מה המצב שלי.
איך אתה יודע שמי ש...
אני רואה אחד, עולה קילומטר, השני רק מוציא את היד מכניס. זה אומר, בא במדרש.
תלוי איזה
שמונה
היה
לך. זה מה שהיה. אז מה, זה חוסם אותך.
תלוי באיזה מעלה הייתם.
חוסם אותך, לא רוצה.
כתוב כאילו שמי זה למד, אתה יכול להסתכל.
היה כנראה ב-GPS. אבל היה משתנה לפי האדם, כמה רחוק היה צריך ללכת. מדהים, לא רוצים. מה, כולם ידעו מי אני? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל יש הרבה סיבות להתגונן, אבל להגיד... כשקיבלת במצרים דגים חינם, תבל לא נותנים לך, מי אתה עובד? השקר שאדם ממציא לעצמו על מנת להימנע מקיום המצוות, זה נחשב מעדן. במצרים היה לך כזה כיף. הבנתי, נורא אתה מתגעגע ל... 210 שנות גן עדן במצרים. מה נסגר? שכחת שלקחו את כל הבן הילוד, הילוד, השליחו? שכחת כמה ילדים?
אחרי 10 המכות כל מצרים
כמעט... רגע, אבל זה בסוף!
כל מי שאתה לחזור, רצה בכלל לשלוט
המצרים. זה עוד לא ניתן, אתה רק מחלק. אין לה לחזור. אתה אומר, אתה
לחזור, אין לה סתם בנעד, אני אעלה...
אין כלום, אבל אין כלום.
יש להם שם הארץ, יש עדיין מאגרים.
אין כלום, אין כלום.
לא כל הארץ
הייתה חבר. סליחה, שכחת מה שחרטומים אומרים לפרעה? הטרם תדע כי עבדה מצרים, פיניטו למצרים, נגמרה הקומדיה, נסגר העצב, תמחק מהמבה. אומרים לו את זה הנשב שלו. הטרם תדע כי עבדה מצרים. לא, חינם מן המצרים. ומוכנים על זה ללכת על הסוף. מה נימן אנחנו מזה? כמה פעמים אנחנו מוכנים ללכת עד הסוף בדברים שאנחנו לא צריכים לעשות ואנחנו מתרצים לעצמנו תירוצים שקריים שאנחנו יודעים שזה שקר ואנחנו משלימים את זה בסבבה, בכיף, מתאים לנו. פרק יש, תסתכל, ידידי במקום במקרה, מקום מספר 12, 5 זה היה בשביל שלא יהיה מה שעכשיו. אומרת הגמרא במקום מספר 12, תלמוד בבלי מצרת יומא. בדף הנה לצדיקים ירד המן לפתח אוהליו. למי שהיה רחוק יותר מבחינה רוחנית ירד המן רחוק יותר. ולרשעים הוא ירד ממש רחוק. וצריכים להתאמץ כדי למצוא אותו. וכמו אתם מכירים את זה שאתם באים לאירוע ויש פתקים עם השמות של כל מי שמוזמן. והדבר של השולחן, יצא לכם פעם לראות דבר כזה?
כן.
ואז אתה רואה אנשים עומדים, מתחילים.
מסתכלים
לכם מוצרים. אתה לא מוצא את הפתק שלך, בסוף זה נמצא איתך.
כן, אבל... מוצרים, זה לא
אולי. בסדר, אבל כתוב שמות. אתה מתחיל לחפש. אדם היה לשם הרשעים שם, היו צריכים לצאת מחוץ למחנה. היה מלא מן, אבל הם מתקים, שמואל, יצחק, אליהו, הם מתחילים לחפש. של מי? פילי פלרות. אז אנחנו לא שופטים את הדור הזה, נכון. אנחנו לא אומרים עכשיו הם רשעים או לא. אנחנו כן מנסים לקחת תובנות אלינו. תובנות לחיים שלנו. של עכשיו. ויש תופעה אחת שכולנו מכירים, והיא נקראת תופעת קהות חושים. אנחנו מעדיפים לא להקשיב, לא לשמוע, כאילו החושים שלנו התקרו, לא מרגישים. כל דבר בהתחלה מרגש, תזכרו בכל מיני אירועים. תזכרו ביום הראשון שהלכתם תפילין! תזכרו ביום הראשון לקראת הבר מצווה, כמה התרגשתם! יש כאלה הכינו מצגות, יש כאלה הכינו הופעות, יש כאלה הכינו דרשות, נוסעים לכותל, נוסעים זה, לרב, ברכות, הנחת תפילין פעם ראשונה, איך התרגשתם? הבוקר שהוצאתם את התפילין, אני רוצה להמשיך את השאלה. זה אותן תפילים! קהות חושים.
אתה רגיל את זה.
ואז... זה פשוט... עובדתית, זה מה שקורה גם להם. יום יומן, יום יומן, ביום הראשון התפעלו בשני, פחות בשלישי, ועד שבסוף אומרים שאמר לזה, אותם לא רוצים אותו. מאיפה זה מתחיל? ביישום הראשי. שמתרחקים מהקדוש ברוך הוא, אלה התוצאות רבותיי. שאף אחד לא יחשוב. שאם הוא ילפה, איך אני לא רוצה להגיד, אני אחפש את זה מילה. שאם הוא ילך ויוריד מהמצוות, ויעגל פינות, ויחפש תירוצים, ויישא מהר השם, המצב שלו יהיה יותר טוב. המצב ילך וידרדר וכל אחד מכיר את עצמו, איך הוא התחיל בפעם הראשונה לחפף, וכמה שמפו הוא כבר חיפף עד היום. ארגזים. זה מתחיל בקטנה ולא נגמר שם. לא נגמר שם. ככה זה עובד. זו המשוואה המתמטית. זה התרגיל החשבונאי. זו אקסיומה. אין משהו אחר. אין. ואז אולי מגיעים לאיזה יעד, אבל שוכחים את הגינון בתוך הרכב. לא יאומן. תסתכלו בבקשה במקום מספר 13. מי רוצה בבקשה לקרוא? כן, בכבוד.
תלמוד בבלי יומא, עין ה' עין א', עמוד א', מובא ברש"י, וישמע משה את האב בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. בני ישראל מכרו על איסורי עריות שנאסרו עליהם.
על מה הם מוחים? כתוב בפסוק, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. על מה אתם בוכים עכשיו? אתם יודעים על מה?
תומס להם
המסור. תגלו, אומרת לנו הגמרא מפורש. אחרי מתן תורה, יש איסור עריות. אי אפשר זו בשירותים. בינו לבינה, מה זה הדבר הזה? מה זה השתוללות הזו? על זה הם בחו, וואי, לקחו לנו את זה. בוכים, בוכים למשפחותם, אני אענה למשפחות. רוצים לחתור. איפה זה מתחיל? ביישום הראשון. זהו. אם כן, יש איזה כלל כזה, תסתכלו אתכם, מקור 14, קצר, במסכת כתובות, דף ס"ז עמוד א', אומרת הגמרא, לפום גמלה שכנע. מישהו יכול לתרגם? לפי מה? מה זה גמלה? מה הדבר? סיטואציה של הראש, גמלה?
כן.
גמל, גמל, גמל. לפי הגמל, שכנע ככה אתה מעמיס עליו. אתה לא יכול להעמיס על גמל קטן, משקל של גמל גדול. לא ילך, זה לא עובד, הוא ייפול. לכן, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? איי, 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 איי. מה אתם אומרים? איך זה קשור אליהם? יש לכם רעיון?
כן.
אה, כל אחד נפלא על מה שלו, כל אחד נפלא על מה שלו, יש יותר שיותר
לבנות. אנחנו מכניסים את המשפט הזה של הגמרא להבין שיש הבדל בינו לבינם. נכון. הם היו גבולים, לכן היה אפשר להעמיס עליהם בגדולה. אנחנו קטנים מדי בשביל הדברים האלה, במדרגה שלהם. אבל כשאנחנו מדברים על מעשה אבות סימן לבנים, זה במדרגה שלנו. מה שאנחנו מדברים היום, התורה ניתנה לדורות, היא מתאימה לכל הדורות כולה. היא מעמיסה על האדם לפי מה שהוא בדור שלו. היא לא תשתנה כל דור. והתורה מתאימה גם לדור שלנו. לגמרי. לחלוטין. שאלה. תגידו לי אתם, מי אמור להודות לקדוש ברוך הוא בעקבות מצב לא נעים שהוא היה בו?
משה.
לא אנשים, מצבים בחיי האדם.
נושא חטא.
מה?
חטא.
תגיד כאילו?
לא, הכוונה נגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהצלת אותי.
זה חנס.
מה אתם אומרים? מכירים? מכירים? שמעתם על ברכת הגמל? סליחה, הגומל?
כן.
כן, מי זה הדבר הזה, ברכת הגמל? הגומל?
כל החיים.
מי?
אני,
עצמי.
כל החיים
בפסלה. יש מזמור בתהילים ק"ז, הסתכלו אתכם במקום מספר 15. אומר דוד המלך, תראה מה קורה לבני אדם. תראה איך הם כל כך מחוספסים. ובואו נקרא יחד את המזמור. יש בו קצת דילוגים, אבל בואו נסתכל במזמור. אומר דוד המלך במזמור ק"ז, הודו להשם כי טוב, אתם ממשיכים? מי צריך להודות, אומרת הגמרא, הולכי מדבריות. איך אנחנו לומדים את זה? פסוק, בפרק, לא, טעו במדבר. וישימון דרך, יפה, עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים, רואים שאתה נקרא בית הכנסת, נפשם בהם תתעדף, ויצעקו אל השם בצר להם, מצוקותיהם יצילם. אחר כך מי עוד? מי שהלך בבית הכלא, בבית הכלא. איך אומר הפסוק? תסתכלו בפנים אצלכם שם במקור. יושבי חושך וצר מוות, אסירי עוני וברזל, ויצעקו אל השם, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. חולים שמתרפאים, כל אוכל תתעב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות, ישלח דברו וירפאם, ויפלט משחיתם. ומי שהיה בים, עושה בים, יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, ויצעקו אל השם בצר להם ומצוקותיהם יושבת. אני מבקש מכם, תתקלו רגע בארבעת הפסוקים האלה לפניכם ותמצאו לי את אותו רעיון בשינוי מילה.
מה נמצא?
הראשון, הולכי מדבר, מה הם עושים? מה כתוב? שהם פונים לשם, מה כתוב? ויצעקו אל השם. עשירים מה כתוב? ויזעקו. אחר כך חולים מה כתוב? ויזעקו. וחולים לא כתוב.
זה לא כתוב.
ויגיעו עד שערי מוות, ויזעקו אל השם בצר להם, זה היה בפנים, ויוצא הים ויצעקו.
לא, אבל בין...
מה ההבדל?
בין הפסוק של...
נכון. נכון. מה ההבדל בין זעקה לצעקה?
זעקה
זה כאילו לשמיים.
צעקה זה...
צעקה זה
מביש. צעקה זה מהלב.
חזק וברוך. צעקה זה מכאב בגוף. זעקה זה מהלב. כמה אנחנו טובים בלצעוק. כואב לי, חסר לי, היי לי, היי לי, היי לי. וואי לי, וואי לי. איי, 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 תלוי באיזה זה ידעת. וזה אנחנו טובים. איפה הזעקה מן הלב עד השם הושיע לה? איפה הזעקה מן הלב? השיבנו אדוני אליך ונשוב אחר לשמנו וכלב. ואיפה? אנחנו צועקים מכאבים. אנחנו לא מבינים שהסיבה היא ביישום הראשון.
אנחנו לא מבינים, לא מפנימים את מה שאנחנו קוראים כל שבוע בפרשה. שהסיבה למה שיש לנו זה כי נסענו מהר השם והתרחקנו מן התורה ומהמצוות. ואנחנו חושבים שזה במקרה קורה, כי ההוא רימה אותי וההוא לא נתן לי והפה נפגע לי וזה לקח לי וזה שתה לי, ובמינים אחרות תירוצים, מקרה. יש כבר אמר, טוב, מקרה זה גם אותו רק מהשם, בסדר. הלבב היינו חושבים ככה. טוב, השיעור עומד להסתיים, לכן אנחנו ניקח דוגמה מתחילת הפרשה שלנו גם כדי שנפנים ולימד מהפרשה הזה גם כן לא רק מסופה דיבורי לשון הרע, לא מן האמצע וגם מן ההתחלה. ולמה ההתחלה בסוף? כי הכל מתחיל, ממשיך להפיע ההתחלה. ביישום אל השם, שם הכל מדרדר. אז על מנת שאנחנו לא נדרדר, כתוב אצלכם במקום מספר 16, פרשה בהתחלה, על אותך מי שיודע אותה בעל פה, וידבר השם למשה לאמור, דבר לאמור, ועל אותך את הנרות למות פה המנורה אל הירו שיבת הנרות. אומר השיב המקום, ויעש כן, אהרון למות פה המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה, וכי מה נראה לנו? שאם השם ציווה אהרון יעשה הפוך? מה נסגר? נראה לנו שמשה ואהרון יעשו משהו אחר ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אדם התורה אומרת כאשר ציווה השם את משה. ויעסקן אהרון. אמרו פלא ולא ראה אלא לראותי להאמר, תסתכלו במקום מספר 17. אומר הספרי ורשי מביא את הספרי. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מתי? מתי הוא לא שינה? מה יש לו לשנות?
את הפרשה.
ביום הראשון קבל ציווי להדליק את המנורה, וואלה הוא הולך כמו שאתם הלכתם בבר מצווה ומתפילים פעם ראשונה. והי באורות, בהתלהבות. אולי אפילו בריקוד חסידי, לא יודע. זה תנילי מי שלא יהיה. אבל ככה הוא היה ביום השני והשלישי ואחרי חודשיים ושלוש ושנה ושנתיים 40 שנה במדבר כמו ביום הראשון מלמד שלא שינה ככה גם אנחנו צריכים להתנהג ביום יום שלנו ביחס שלנו לתורה ולמצוות כל יום ויום לא נשנה צריך להיות בדבקות, בשמחה ולא לברוח נער השם אלא לנסוע הלוך ונסוע אל הר השם ומי שטעה בלימוד יעצור ויחזור בחזרה לאותה נקודה, נקודת השורש של כל מה שהוא עושה בחייו שהוביל אותו לברוח נער השם ולחזור להרשם. בעלותך אומרת התורה את הנרות. נר זה לא רק הנר שמאיר עם שמן או עשוי מחומרים אחרים. כי נר השם נשמת אדם. תסתכלו מה כתוב לכם למעלה כי נר מצווה ותורה אור. רבותיי, התורה היא האור והמצוות הם הנרות. אם נפסיק לחפף בנרות, נזכה לאור. אז מי שיהיה כבר טוב, אנחנו בני אדם, אמרנו, זה יכול לקרוא לנו, בואו ונעצור. נשלים את הנרות, נדליק את הנרות, על ידי המצוות, ובאללה אנחנו נזכה לאור התורה. והאור של התורה הוא יותר טוב מאלפי זהב וכסף, הוא באמת השורש לחיים אמיתיים, סליחה. זה מה שמוטל עלינו מהפרשה הזאת. והיא רצון באמת שיתקיים לנו בעלותך. שרק נעלה ונעלה ולא נשנה אלא רק לטובה. כל טוב.